טוב, בוקר טוב. התחלנו אתמול במקדמה כללית ללימוד של שער הגמול שבספר תורת האדם של הרמב"ן, והתחלנו בהקדמה לכל החיבור. אמרנו שהחיבור עוסק בעניין המוות וכל ההלכות שקשורות לפני וכל העניינים ששייכים גם אחרי, ענייני השכר והעונש והשגחה, ולכן ההקדמה, כן, פתחנו בהקדמה לחיבור, שהיא גם כן משלימה את התוכן של מתאימה ומשלימה את התוכן של שער הגמול. אז מה שראינו כבר זה שהרמב"ן דיבר על ההדרכה של התורה להתאבל, והטעם שבדבר. כן, הראה את הטעויות של מי שמתעלם מהרע שבעולם באיזשהו נאיביות כזאת, או מי שכולו מלא יגון בגלל הצער והחסרונות שבעולם, ותאר את הדרכה של התורה שמבינה שכל מה שמתרחש בהשגחה, והוא הסביר גם למה צריך להצטער על המוות, כי תולד את האדם לחיות לעולם ומן החטא הקדמוני ירדו לטבח כולם, על כן יחרדו כי מטבעם ייפרדו. אדם צריך לחיות הנצח ורק החטא סיבב את המיטה, אז המיטה זה דבר מצער שצריך לחלוף, וכשמתאבלים על המיטה, אז הרמב"ן אמר שמתעוררים לעבודת השם ומצטערים על החטאים שגורמים למיטה. ואז עצרנו, כן, הוא תיאר שיעקב אבינו התאבל ודוד המלך התאבל, ושכך ראוי, כן, אפילו שהיה לדוד לב אריה, הוא התאבל כי ראוי להתאבל, כי אומץ הלב בזה מדרך המרד והמורך בו, כן, להתרכך בעקבות הדין, זה מדרכי ההודעה והתשובה. כאן עצרנו פעם שעברה, עכשיו אנחנו ממשיכים. הרמב"ן מביא מקור לדבריו, ועל העניין הזה כתיב, מה יתעונן אדם חי, כן, על מה צריך לאדם חי להתעונן? גבר על חטאיו, כן, אדם צריך להצטער על חטאיו כשיש כל מיני צרות, כן, זה כתוב באיכה. עכשיו הרמב"ן רוצה לפרש קצת, להרחיב, אומר, ולפרש הפסוק הזה בביאור, אומר, להרחיב בביאור הפסוק הזה בתוך ההקשר שלו, יש לו כאן חידוש, שלא כמו שרגילים להבין את הפסוק, אז הוא, דרך אגב, מסביר את כל ההקשר. אז אומר רמב"ן, כי כתוב למעלה ממנו, כי לא יזנח לעולם השם, כן, לא לנצח השם זונח, כי אם הוגה וריחם קרוב חסדיו, בסוף השם מרחם, כי לא עינה מליבו ויגע בני איש, הוא לא סתם ייגע בני איש, כן, רצונו לומר, כן, מתי השם לא, למה הנביא אומר שהשם לא יזנח וירחם קרוב חסדיו, רצונו לומר, אם תשובו בתשובה ותיאכלו לאלוהים, כמו שאמר בתחילת הפסוק, טוב השם לקוביו, לנפש תדרשנו. כן, אז מי שמקווה להשם ודורש אותו ושב אליו, אז כמובן שהשם יושיע אותו וירחם עליו קרוב חסדיו. כן, ירחם אתכם קרוב חסדיו, כי האלוהים לא יענה בני אדם מרצונו ולא יגע בני אדם מחפצו. כן, הוא הולך, הוא בעצם מבאר את הפסוקים האלו וההמשך שלהם, כן, הוא לדכא תחת רגליו אנשי ארץ, איך כתוב, מובא פה בירות הפסוקים, כן, כי לא עינה מליבו ויגע בני איש, לדכא תחת רגליו כל אסירי ארץ, להטות משפט גבר נגד פני עליון, להוות אדם בריבו השם לא ראה, כן, השם לא ראה, לא רוצה סתם ליגיע בני אדם ולדכא אותם וכו', כן, אז הרמב"ן אומר את זה בלשונות, הפסוקים האלה. כי האלוהים לא יענה בני אדם מרצונו, ולא יגע בני אדם מחפצו, ולדכא תחת רגליו אנשי הארץ, שהם אסוריו להראות ממשלתו עליהם. כן, זה לא מה שמעניין את הקדוש ברוך הוא, או להטות משפט גביריהם, או להוות עליהם בריבם עמו, כלומר בחטאם לפניו. כל זה לא ראה השם בליבו לעשות כן. וכיוון שהרחיק חפצו מן הרע הזה, אמר, אל תחשבו כי הצרות הרבות והרעות הבאות עליכם מקרה לכם ואינן באות מאיתו יתברך. כן, אל תחשבו שכל הרעות שיש בעולם זה מקרה, כמו שהוא יביא בהמשך דעת הפילוסופים, שפשוט החומר הוא חסר ויש בו הרבה חסרונות, הרבה צרות מעצם טבעו, והכל במקרה. זאת אומרת, זה לא ככה, הכל מהשם. כן, כי מי הוא זה שאמר דבר והיה שהשם לא ציווה? הכל בא מאיתו, והוא ציווה ונבראו כל המעשים, ואין ברעות ובטוב דבר שיהיה ומפי עליון לא יצא. הכל יוצא מפי השם. עכשיו תשימו לב איך הוא מפרש את הפסוקים בעצם. כן? והכתוב האחר משה חברו, מה הכוונה? כתוב בפסוק, כן, יש את הפסוק מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. פה הרמב"ן מחדש את החידוש שלו, שלכאורה לא מובן, כן, מה זה, מפי השם לא יוצא הרעות והטוב, הכל יוצא מפי השם, כן. אז עוד מעט הוא יביא, איך רוב המפרשים פרשו את זה, מה הכוונה, מה לא יוצא מפי עליון, הרעות והטוב. אבל הוא מפרש שזה מוסב, הכתוב האחר מושך חברו, הפסוק לפני כן מושך אותו, זאת אומרת הפסוק לפני כן כתוב, מי זה אמר ותהי השם לא ציווה? מי זה טוען טענה כזאת? הוא אומר, וההמשך הוא, מי זה אומר שמפי עליון לא תצא הרעות והטוב? הרי ודאי שהרעות והטובות, הכל יוצא מהשם, מי אומר שהכל מקרה? כן, אז הוא ממילא מקשר את זה הפסוק הקודם, וממילא יוצא את המשמעות ברורה. כן, עוד פעם, הוא אומר, אל תחשבו כי הצרות הרבות והרעות הבאות לכם יקרה לכם ואינן באות מתו יתברך. כי מי הוא זה שאמר דבר והיה? מי זה אמר ותהי, השם לא ציווה? מי זה אומר שהשם לא ציווה? הכל בא מאיתו, כן, והוא ציווה ונבראו כל המעשים, ואין באות ובטוב דבר שיהיה ומפי עליון לא יצא, כן, והכתוב האחר משה חברו. אם כן, מאחר שהכל יוצא מפיו והכל מאיתו, והוא יתברר שמו, אין לו חפץ ברע, כי במשפט הוא עושה הכל, הוא לא סתם מראה לאנשים, כן? כל הרעות מגיעות במשפט, בצדק, בדין. אם כן, מובן הפסוק שפתחנו בו קודם, מה יתונן אדם חי, גבר על חטאיו, כן? מה יתונן האדם? על חטאיו יתונן ויתאבל. כל מה שיש להצטער זה רק על חטאיו, שהם אלה שגררו את המשפט הצודק של הקדוש ברוך הוא, על חטאיו של האדם. על כן אמר אחריו, נחפשה דרכנו ונחקור ונשוב עד השם. כן, אז אם יש צרות, אם יש, כן, בכל הסוגים שיש בעולם הזה, ואם יש מיטה וכדומה, אז ראוי להתאבל. אבל על מה? האבל אמור לעורר, להצטער על החטאים שהם הסיבה בכלל שיש מוות, והם הסיבה שיש רע, והם הסיבה שיש דין ומשפט צודק מפי הבורא. כן, על כן אמר אחריו, אם אלה ההשלכה של כל האבלות היא תיקון מוסרי, תיקון הדרכים, נחפשה דרכנו ונחקור ונשוב על השם. עכשיו הרמב"ן מציין את החידוש שלו, כן, למה הוא העריך לבאר פה את כל ההקשר, כי רוב המפרשים ז"ל אמרו כי מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, זה לומר שאין הבורא גוזר על האדם לעשות רעה או טובה. כן, הרמב"ן מפרש ככה בהלכות תשובה, שזה הכוונה, מה זה מפי עליון לא תצא הרעות והטוב? המעשים הטובים והרעים הם ניתנו באחריות האדם, האדם בוחר בהם, כן? כי ברשות עצמו מעשיו. ואז הוא פרש, ועל כן יתונן על חטאיו. כן, למה אדם צריך להתונן על חטאיו? כי זה באחריותו, כי הקדוש ברוך הוא לא עשה את הרעות והטובות, כן? אבל הרמב"ן אומר, והנכון בפסוק זה מה שאמרנו. יותר נראה לרמב"ן כן, מההקשר מדובר על רעות וטובות מצד המקרים שקורים בעולם, כן, הטובות לאדם או רעות לאדם, ולא מדובר שם על העשייה המוסרית או השלילית של האדם. ולכן הוא היה צריך כאילו להפוך את המשמעות שלא לא יצא מפי עליון הרעות והטוב, אלא כן יצא, רק מי זה אמר שמפי עליון לא תצא הרעות והטוב, כמו שראינו. אבל על כל פנים אין מחלוקת, לכולי אלמה ברור שיתונן האדם על חטאיו בעת מקרהו הרע ופגעיו הקשים מצווה. זה שאדם מצטער על זה, כשיש לאדם מקרה רע, זה שהוא צריך להתעונן, זה ברור שזה מצווה. כן, הוא אומר פה שאין מחלוקת בעצם הדבר, זה פשוט, אולי, פתאום אני חושב אולי להראות שגם הרמב״ם, כשהוא מתייחס לעניין האבלות, אז הוא גם כותב בפירוש ש... הוא גם כותב בפירוש שעניין האבלות הוא אדם צריך, התורה ציוותה על האבלות כדי שאדם יעשה תשובה, כדי שאדם יחפש בדרכיו, יבין למה הגיע אליו המקרה בדין. כן, אז אני פותח פה רגע הלכות אבלות. אז הרמב"ם מסביר את עניין האבלות. רגע, רגע, כן, יש לו גם תיאור של לא להתקשות על המת יותר מדי, כן, שנאמר אל תבכו למת ואל תנודו לו, כלומר יותר מדי, שמצד אחד צריך להבין גם שזהו מנהגו של עולם ולא להגזים, אלא כמו הדרכה של התורה. רגע, הנה, הוא אומר, כל מי שאינו מתאבל כמו שציוו חכמים, הרי זה אכזרי, אלא יפחד וידאג ויפשפש במעשה ויחזור בתשובה. כן, וכן, בעצם הוא צריך להבין שהצער שקרה לו הוא בדין ובמשפט על מעשיו. אז הרמב״ם מדגיש את זה, ואת הרמב״ם הזה מעתיק כתור, והפוסקים מביאים אותו השולחן ערוך בהלכות אבלות. וזה בעצם אותו מסר מרכזי שהרמב"ן אומר פה. האבלות היא לא סתם, האבלות היא מתוך הבנה שהחטא גרם את המוות, והחטא גורם את הצרות, והכל במשפט, וממילא אדם צריך להתעונן, וחלק מהעניין של ההתעוננות זה כדי להצטער על החטאים ולתקן אותם. כן. אז הרמב"ן גם ממשיך ומדגיש את זה, כן? וידוע בתורה כי מות האדם קודם הזקנה עונש לו מדין הכריתות או המיטה בידי שמיים. אם אדם נפטר צעיר, אז זה בעצם כעונש, כן? הרמב"ן מרחיב בזה, הרב שבל שולח פה בהערה לסוף אחרי מות, נזכר שמה, אם אני לא טועה, פרשת הריות, אז יש שם קראת, אז הרמב"ן מרחיב שם על מה זה עניין הקראת, ואנחנו נלמד על זה גם בשער הגמול בעזרת השם. כן, אז הוא מסביר, כל מיטה קודם הזקנה זה בעצם בדין, כן, ונאמר בברכות את מספר ימיך המלא, וכן, זאת אומרת, אם אין מספר ימים לא מתמלא, זאת אומרת שהיה חטא שגרם את זה, וכן מיטת הבנים בחיי אביהם עונש, כמו שכתוב, הרירים ימותו, כן, זה אחד מהעונשים, עונש לאבות, לאבות, כן, חז"ל אומרים את זה בפירוש, כן, וכתיב, כי אם יגדלו את בניהם ושיקלתי מאדם, כן, אז עוד פעם, מביא מדברי הנביא גם, תהילים, כן, באבון יש, כתוב מפורש, באבון נדרים בנים מתים, וכשהם קטנים, לפני ש... כן, זה עונש של ההורים, הם... כן. ונאמר בברכות, לא תהיה משקל להבקה בארצך, אם כן, מי שימות טרם זמן נקצב, לרוב בני האדם, ראוי הוא, כן, זה בדין. וכן, ראויים האוהבים לו להתעונן עליו ולהתאבל, כן, צריכים כי כנראה זה גם בעקבות חטאיהם, וכן באובדן הבנים, רק שיהיה התעוננותם בדרך עבודת אלוהים על החטאים הגורמים להם הצער ההוא, ושובה מן הנודעים והתוודותם על הלא הודעה שלהם. זאת אומרת, צריך להתעונן, אבל לא התעוננות של סתם צער וסתם. הוא אומר, צריך לקחת את זה, צריך להיות התעוננות, התאבלות בדרך עבודת אלוהים, להצטער על החטאים שגורמים את הצער ההוא, ולשוב בתשובה מכל החטאים הידועים להם, ולהתוודות גם על מה שהם לא יודעים, כן? וייאוש בסבל האמיץ, כן? אם אדם יאמץ את לבבו וכאילו תלה מהסבל, לא מפריע לו, לא אכפת לו, דברים כאלה, והלב החזק בעניין הזה הוא רע מוחלט. כן, עכשיו אנחנו נראה שגם הרמב"ן לא סתם מרחיב בזה, היו בזמנם דעות פילוסופיות שמאוד מאוד הדריכו ככה ויכלו לבלבל את האנשים. אומר הרמב"ן, בני, אם יפתוך חטאים אל תווה, כי מאמרים רבים לפילוסופיה היוונים והמתחכמים בחוכמתם, מאמצי כוח הלבבות ומחזקי המחשבות, מסמכים ללא דבר, מנחמי עמל, מכחישים העתיד ומייאשים על העבר. כן, זאת אומרת, הם שמחים ללא דבר, הם אומרים, תתעלם מכל הצרות, אל תחשיב אותם, אל תתרגש מהם. המעלה היא דווקא להיות, להבין שזה, כן, לא להתפעל מכל הדברים האלה, וזה חלק מהתפיסה שלהם, היא הכחשת העתיד ומייאשים על העבר. הם בעצם בניגוד לתורה שמדריכה שיש שכר ועונש ויש תקווה ויש תיקון ויש גאולה ויש אחריות על העבר והכל במשפט והכל משמעותי, אז הם אומרים הכל סתם, לא יהיה עתיד, לא יהיה משפט, לא יהיה דין, ולא משנה מה שהיה בעבר, הכל לא משנה. ובעצם מצננים ומורידים את הערך של כל האחריות המוסרית, של כל העבודה המוסרית. כן, אז אומר, חלילה לא להתפתות לדברים האלו שבזמנם הם היו מאוד מאוד באופנה ומאוד, והרבה התפתו להם. אומר הרמב"ן, זיכרוניהם משלי אפר, תועבה יבחר בהם וכל כופר. כן, כל הדברים האלה שלהם רק כופרים ותועבות בוחרים בהם, כי סוקרט, כן, הידוע סוקרטס, אחד מחכמיהם אמר עם הספר, הוא משתמש בביטוי של שאמר המן הרשע, כן, שאלו את סוקרטס, ככה הוא מספר, מדוע לא ראינוך הנעצב מעולם? אמר להם, מפני שאין לי דבר שאם אחסר אותו יתעצב עליו. כן, אז סוקרטס עכשיו מגדולי הפילוסופים היוונים, הרב של אפלטון, הרב של אריסטו, שלושת כן, כל הפילוסופיה ביוון מתחלקת לפילוסופיה קדם סוקרטית, שבתקופת הראשונים, בימי הביניים, לא החשיבו אותם, אמרו שסוקרטס כבר חלק על כולם וזה, ויש את האחרי סוקרטס, סוקרטס וסיעתו, אפלטון וסיעתו, אריסטו וסיעתו, הם היו נחשבים הפילוסופים הגדולים. אז הוא בא ואומר, הוא אף פעם לא היה עצוב, ככה אומרים. למה? אין דבר שאם יחסר אותו יתעצב, לא מעניין אותו שום דבר. כל צרה בעולם הזה, הוא לא מחשיב את החומר, מה שמעניין אותו זה רק השכל. לא מחשיב את המציאות, זאת אומרת, אפילו הוא המוות, לא מעניין אותו, הוא הרגו אותו בגלל הדעות שלו, את סוקרטס. הוא כפר בכל המיתולוגיה היוונית, וככה, יש שמועות סותרות לגביו דווקא, אבל ככה שמעתי פעם, שאותו הרגו על הדעות שלו. ולא מעניין אותו המוות. כן, אנחנו נראה, אז שוב, ועוד אמר, בוא נראה את כל הממברות שלו. ועוד אמר, מי שיכיר העולם, מי שבאמת מבין מה העולם הזה והפחיתות שלו, אז לא ישמח בטובתו ולא ידאג ברעתו. לא יעניין אותו מה שקורה בעולם הזה. כן, ואמר, האומלל, מי שידאג כלל. כן, מי שדואג, מטריד אותו העולם, הוא האומלל. אבל מי שלא מעניין אותו העולם, הוא לא... כאילו רק מי שמעניין אותו העולם וטועה בזה, הוא זה שיהיה עצוב. ועוד אמר, מה מאוד נפתה מי שידע כי נוסע מן העולם וישתדל מיישובו, וישתדל ביישובו. אומר איזה שטות זה לבוא ולהתאמץ ליישב את העולם בעוד, כן, אם אדם מבין שהוא חולף מפה עוד מאה. טוב, עכשיו זה יכול להיות הדרכה מוסרית מאוד מאוד טובה להתעורר, להתעסק בענייני אחריתנו ושלמותנו לפני השם, ובעיקר זה העולם הבא. אבל הוא, כן, זה הדרכה של התורה, כמו שהרמב"ן יגיד עוד מעט. מה, כן, גם אצלנו יש החשבה יותר של דרך השם והרוחניות מאשר הגשמיות. אבל אצלו יש פה כמה הבדלים. אצלו הוא לא מחשיב את העולם, וזה מוביל לחוסר עשייה מוסרית. הוא מתנגד לה, כן, הוא לא מצריך את המוסר, הכל פה סתם. הוא לא לוקח אחריות שאם קרה איזה, כן, איזה מקרה, זה כנראה בגלל הלכתיו. הוא לא בא לתקן את המעשים, הוא מתעלם וגורם להתעלמות מהתיקון המוסרי בכל ההתבוננות שלו וההחשבה של העולם כשום דבר. כן, והתורה היא בדיוק להפך. אם היא תגיד לך שהחומר הוא לא חשוב, הכוונה שהתאוות הן לא חשובות, אל תימשך אחר התאוות, תתרכז בעבודה המוסרית, תתקן את החטאים ותחשיב את כל מה שקורה, את כל ההתרחשויות, כי הקדוש ברוך הוא מגלגל אותם כדי לעורר אותך, כדי שתשוב, כן, או כדי לדון, וגם כדי שנשוב, כדי שנתקן. קיצור, זה, אבל הם, הפילוסופים, אמרו הרבה, צריך תמיד לשמוח, לא להתרגש מהעולם, העולם גרוע מראש וכו'. כן, אנחנו נראה, הוא יגיד עוד מעט, אצלנו העולם גם לא גרוע, הקדוש ברוך הוא חפץ ביישובו, החומר הוא טוב, בוא נראה. אז אומר בקיצור, כהן הרבות אמו ועם חבריו הפילוסופים. כל הדברים האלה, אומר אל תתפתה לזה, ואומנם כי העניין הזה ראוי להם ולכל מתחכם, לעשות כל מעשה תבל אפס, לעשות כל מעשה תבל אפס ותוהו ריק והבל, וכאשר יוסיפו יגביעו ויעמיקו ובילדי נוכרים יספיקו. מה ייתן לך? כן, אז להם באמת, באמת אצלם הכל לא שווה שום דבר. אין להם עבודת הבורא, ומה שהם מדברים זה ראוי להם לא להחשיב הכל. אבל מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשונם ורומות גרונם? הנה שלמה המלך ברוח קודשו הוסיף על כולם הכל. כן, הוא אמר את הרעיונות שלהם, כלל אותם, אבל בפרופורציות הנכונות, עם הדרכה הנכונה. הכל ההבל דימה, ואין אצלו יתרון לאדם מן הבהמה, כן, במובן מסוים. אדם יש לו חומר וגוף כמו של הבהמה, אבל עם כל זה, איזן וחיקר, מובן טוב לרע ביקר, כן, הוא משתמש בלשון שלו בכהלת, איזן וחיקר, תיקן משלים הרבה, וכן הבדיל בין טוב לרע, כן, וכן לא לקח את כל האחריות המוסרית, כן, להבדיל בין האמת והשקר, והוא ציווה להיות האדם טוב ביום טובה, כן, לא כמו הפילוסופים, תמיד תשמח ואל תתרגש מהעולם, לא, טוב ביום טובה, אומר כהלת להיות, כן, וביום רעה, יוריד דמעה, כדכתיב עת לבכות, ונאמר עת צפון. יש גם זמן צריך להתאבל, כן, אם הקדוש ברוך הוא נותן דין. והנה, חכמי האמת, רבותינו ז"ל, אמרו בבראשית רבה, כן, בניגוד לחכמים היוונים, יש חכמי האמת. והנה טוב, זה יצר הטוב מאוד, כן, וירא השם את כל עשה, והנה טוב מאוד, טוב מאוד זה יצר הרע. כן, לפי חז"ל אומר הרמב"ן, וכי יצר הרע טוב הוא מאוד. אלמלא יצר הרע לא בנה אדם בית, ולא נשא אישה, ולא יליד בנים ובנות. כן, אז הם כן הם החשיבו את בניין העולם, חכמים. ומסביר, חכמי האמת, חכמנו זה, להעמיקו והרחיבו לעשות כל יישובו של עולם אפס ותוהו. כן, הם גם אמרו שכל יישובו, כן, שלמה המלך וחכמי האמת, הם גם אמרו שיישובו של עולם הוא אפס ותוהו, מפני שאין בו קיום לבד עבודת יוצר הכל, ועם כל זה הוא טוב מאוד. לטובים, לישרים בלבותם. זאת אומרת, נכון שאדם שיעסוק בעולם שבניתוק מעבודת השם, זה לא שווה שום דבר, אבל אבלים, אמר קהלת, אבל עם כל זה, העולם הזה, עם החומריות שבו, עם היצרה, הוא טוב מאוד לטובים ולישרים בלבותם. למה? כי מעבודת האלוהים הוא לעסוק בענייני עולם, בקיום המינים, למען היות חפץ אלוהים ביצירתו אותנו עומדת לעד. כן, הקדוש ברוך הוא חפץ ביישובו של עולם, לא תור ברע, לשבת יצרה, שיתיישב ויתקיים, ונדע ונאמין, כי בהצליחו אותנו, ובהקימו ממנו מוסדת תבל, מצאנו חן בעיניו. כן, בזה שאנחנו נצליח, והעולם יתפתח, ויתקדם, וישתכלל, זה גם מצא לכל הבניין החומרי של העולם, זה מצא להתעלות הרוחנית הרחבה. וכל הדבר הזה, כשההצלחה, גם הגשמית, זה... כשנצליח, אנחנו מוצאים חן בעיניו. כן, או יותר מזה, בעצם הוא רומז פה גם, אם אנחנו מצליחים, זה אומר שמצאנו חן בעיניו, זה אומר שהשם, כן, שמעשינו טובים, הוא באחריתו רחיקה, ואם פתאום יש איזה צרה בעולם, קצף עליהם קצף. כן, זה אומר שהוא מעניש אותם, או אין איסורים של אהבה קרוי להם, כמו שנבהר בספר הזה, בעזרת השם, זה אנחנו נראה בשער הגמול. מה זה בדיוק? יש איסורים של כפרה, איסורים של אהבה. כן? אבל בכל מקרה, כל מה שקורה פה, זה לא במקרה. כן? הקדוש ברוך הוא חפץ שנעסוק ביישובו של עולם, וכל הצלחה בעולם, זה אומר שאנחנו גם כן מקיימים את חובתנו לבורנו, ומאלו הוא עוזר לנו להצליח. ואם חלילה אנחנו לא מצליחים, זה אומר שזה בעקבות חטאינו, או שזה איסורים של אהבה, אנחנו נראה גם איך הוא יסביר אותם בשער הגמול, שהם גם כן לזכח איזה חסרונות שיש לנו, איזה לא הודעה שיש לאדם. הרמב"ן אומר שאין איסורים בלא אבון, אין דבר כזה שהשם ייסר אדם סתם. זה רק יהיה לטובתו כדי לזכח אותו, כי בעצם, כן, אמנם לא מגיע לו פה חטא הענישה של כפרה, על חטאים ממש, כי זה לא היה באחריותו, כי זה לא הודעה, אבל... זה כן על חטא מסוים. נראה את זה בשער הגמול. כן, ואין ספק ולא צורך לומר כי התקצף והשתומם על המקריים שכלות גמורה מצד השכל ופשע ואשם מצד מרדו במשפט, במשפט אשר שפט המלך יתברך. זאת אומרת, אם אדם יתעלם כמו הפילוסופים מהדין, מהרעות וכדומה, אין ספק שזה שטות ופשע שמתעלמים מהמשפט של הבורא. אנחנו מבינים שהכל פה מושגח והכל במשפט. הנה תראה, והוא מביא עוד ראיה שכך צריך לנהוג מספר איוב, גם אותו יסביר בתמצית בשער הגמול, כמו שנראה בעזרת השם. הנה תראה ספר איוב בסיפור התלאות הגדולות והנוראות, מה ראה על ככה ומה הגיע אליו. קרא בגדיו, בכה והתאבל בכל דרכי האבלות, וברך שופטו, וברך את הקדוש ברוך הוא, השם נתן והשם לקח, איש שם השם מורך. כן, בכל מקרה ברך את הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא נותן, כמו שהוא אומר לאשתו שמה, מה נודה, מה ניקח מהשם, רק את הטובות ולא את הרעות. השם נתן, השם לקח, איש שם השם מורך. כללו של דבר במה שיהיה ואשר כבר היה, כי הקצף והדאגה איוולת ומשוגע. מי שמתעצבן על, מתקצף על, על הרעות שקורות אותו, זה טעות, שגגה, כן, ואיוולת, ומחשבה רעה, שמתעלמת מהדין הצודק של הבורא. ואם יתייאש ויתנחם, ולבבו לא יחם, אם הוא לא יתאבל, ולא יתעורר לתשובה, כן, יתלעו במקרה או במנהג, בשיגעון ינהג. כן, אלא צריך כמובן להתעורר לתשובה ולהבין את צדק המשפט שמגלגל, האלוקי שמגלגל את הדברים. זה דרך התורה, עליו תשכון נערה, ממנו תצא מאפלה לאורה, ובו תדבק לאור באור המנורה התאורה. והאלוהים אשר מקצפו נראה, כן, זה הדרך שתלך בה ותצליח. ההצלחה, הרמב"ן מתאר את זה לאור באור המנורה התאורה. המפרש פה, הרב שבל, אומר ש... כן, מפנה לביאור הרמב"ן על על הולדוב קבו, שהוא לומד מהכוזרי, שהצדיקים יכולים להיות מעון לשכינה, כן, תאור באום המנורה התורה, תשרה לאדם קדושת הבורא, דווקא שילך בדרך הזאת, והאלוהים אשר מקצפו נראה רצונו, צינה וסוחרה, יראינו במהרה בית הבחירה, ויקיים בנו וכל החבורה, מקרא שכתוב, בילה מוות לנצח ומחה השם אלוהים דימה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ, כי פי השם דיבר. ולא סתם הרמב"ן מסיים את ההקדמה בפסוק הגדול והחשוב הזה, שמדבר על ביטול המוות לנצח, ואיך שלעתיד יבטל כל צער וכבר לא תהיה דמעה על שום פנים. זה פסוק שגם מתאר שזה חרפה, המוות הוא חרפה, וכל הצער שיש מעלו הוא חרפה. למה זה חרפת עמו שצריך להסיר מעל כל הארץ? כי פי השם דיבר, למה? כי כל המוות הוא בעקבות, כמו שאמר הרמב"ן, בעקבות החטא הקדמוני, והוא צריך לחלוף. וזו הסיבה שאנחנו, שהוא חרפה, שאנחנו מצטערים עליו, וצריכים, ומה שזה אמור להוביל אותנו, זה להתעורר לתשובה ולתקן את החטא, שהוא סיבת המיטה. ובמילא אנחנו מבינים איזה עבודה חשובה יש בעניין האבלות. אז כל ההקדמה הזאת של היחס הנכון למיטה שעתידה לחלוף, בסוף מתקשרת ומסתכמת בפסוק הזה של בינה מוות לנצח, וזה ממילא יביא אותנו בעזרת השם לעניין גם של שער הגמול, שם הוא יסיים בעניין של תחיית המתים והעולם הבא שהוא בגוף, שמתי התחייה לא חוזרים להפרם ומתקנים בסוף את החטא הקדמוני, מגיעים לתיקון השלם לפי שיטתו, כמו שהוא יסביר את זה. טוב, אז עד כאן הקדמה לספר. בעזרת השם, בפעם הבאה נתחיל את שער הגמול עצמו. עד כאן להיום.